אז יש לנו פונה שהוא מהקהילה הלהט"בית, והוא גילה שאדם שהוא לא מכיר, אנונימי, לקח תמונות שהוא פרסם בפייסבוק שלו, שמהם הנטייה המינית שלו מאוד בולטת, והעביר אותם בכל מיני קבוצות וואטסאפ ובקבוצות פייסבוק של הקהילה של עיר מגוריו מהעבר, ובעצם ככה הוציא אותו מהארון מבלי שהוא רצה לעשות את זה. אותו אדם פנה לקו החם של איגוד האינטרנט, והם הפנו אותו אלינו בשביל לראות מה ניתן לעשות, אם ניתן להציע לו סיוע משפטי. בנוסף, נחשפנו לעוד כמה מקרים די מזעזעים, נחשפנו לפונה שאדם פתח פרופיל מזויף כביכול בשמה, והציע כל מיני הצעות מיניות מאוד מאוד בוטות וברוטליות, לאנשים אחרים שחשבו שהם בעצם מדברים איתה, והיא בכלל לא... לא, אין לה בכלל פרופיל באותו אתר היכרויות. מקרה דומה אולי הפוך, זה אדם אחר שגילה שפתחו עליו פרופיל בשמו, מתארים אותו כאיזשהו אדם נורא והיום, ואומרים לכל נשות האתר להתרחק ממנו, להיזהר ממנו, לא להתקרב אליו.
עורך דין דנה יפה. מוקדם יותר השנה למדנו שמשטרת ישראל מחזיקה בתפקיד חדש קצין שיימינג. אפשר להתייחס לחלק מהדברים שתיארת פה כשיימינג, האם הקצין הזה יטפל בהם?
לא, הקצין שיימינג הזה, התפקיד שלו הוא לעזור לשיימינג שנעשה נגד שוטרי משטרת ישראל. הוא לא מיועד לעזור לאזרחים שמתמודדים עם תופעות שיימינג נגדם.
זאת אומרת, קצין שיימינג זה לא אדם שמטפל בתלונות על שיימינג מהציבור?
של אזרחים, לא.
אלא הוא מספק שירות פנימי למשטרה.
נכון.
אז יש תופעה חדשה, הולכת וגדלה, ואנשים לא לגמרי יודעים איך להתמודד איתה. ובמשטרה החליטו להקדיש מישהו, קצין, שיתמחה בדבר הזה, אבל עבור שוטרים.
מהניסיון שלנו, המשטרה כן עושה מאמצים עם קטינים, כלומר, אנשים שמתחת לגיל 18, הוקם מערך מאור שמציע להם סיוע יותר ממוקד. העתיקים שאנחנו נתקלנו בהם לאורך השנה, של אנשים בגירים, מגיעים לתחנות המשטרה הרגילות, עתיקים בדרך כלל נסגרים אפילו בלי חקירה, מתייחסים לזה כאיזשהו משהו שהוא... פגיעה שולית, לא פגיעה מהותית, וזה נראה שהשוטרים לא כל כך יודעים איך לאכול את התופעה המודרנית הזאת של פגיעות בסייבר.
אתם מאזינים לשרת התרבות, פודקאסט תרבות רשת, עם עידו קינן, מופק על ידי פודקאסטיקו, בשיתוף Urban Place. Upgrade your life's work. מעצבים, אדריכלים, עצמאים,
אוהבים הצעות מחיר!
טוב, אתם יודעים שאתם יודעים את העבודה, אבל כמה לבקש עליה?
בואו לכנס הצעות המחיר הגדול.
הכנס שייתן לכם כלים מעשיים לשיווק העסק והגדלת ההכנסות.
להבין מי אתה ומה אתה ולהגיד את זה ולכתוב את זה ולדבר את זה.
כנס מעשי לבניית הצעות מחיר שאי אפשר לסרב להם.
בואו ללמוד איך להראות כמה אתם שווים.
ולהצליח.
ועכשיו 5 כרטיסים חינם.
רק למאזיני שרת התרבות. לנרשמים הראשונים בפודקאסטי.co/price. כנס הצעות המחיר הגדול של אדריכלית רחל ורשבסקי.
18 בנובמבר בציוני אמריקה.
בשיתוף פודקאסטיקו.
podcasti.co/price.
עורך דין דנה יפה.
כן.
שלום.
שלום, נעים מאוד. אני עורכת דין, במקצועי, אני מנחה קליניקה לזכויות אדם במרחב הסייבר. זו קליניקה שנפתחה שנה שעברה, היא פועלת בשיתוף פעולה של מרכז פדרמן לחקר הסייבר, והמרכז לחינוך משפטי קליני באוניברסיטה העברית בירושלים.
וגילוי נאות, אני מפיק את הפודקאסט לקס קיברנטיקה של מרכז פדרמן, וגם ייעצתי לכם לקליניקה. מה הקליניקה הזאת עושה? מה הגדרת המשימה שלכם?
3 מטרות בעצם. הראשונה זה להיות איזשהו גורם דומיננטי בעיצוב של הנוף המשפטי הישראלי שנוגע למרחב הסייבר. המטרה השנייה זה להגן על אנשים, אנחנו מציעים סיוע משפטי בחינם לאנשים שהזכויות שלהם במרחב הסייבר נפגעו. והמטרה השלישית היא בעצם להבטיח הגנה מרבית על הזכויות במרחב הסייבר בכלל, ובעיקר הזכות לחופש ביטוי והזכות לפרטיות. קליניקה משפטית, זה בעצם יש לנו קורס של 16 סטודנטים בשנה, שעיקר העבודה שלהם היא להציע סיוע משפטי לאנשים שהזכויות שלהם במרחב הסייבר נפגעות, או לקחת על עצמם פרויקטים של עיצוב מדיניות או עיצוב חקיקה שנוגע לזכויות אדם במרחב הסייבר.
נתחיל עם קצין השיימינג. התפקיד שלו עלה באחרונה בעקבות תלונה של אדם ש... שוטרים פלשו לו לבית, אדם הזה, אבינועם פון שילוח, כתב על כך בפייסבוק,
יום ראשון בירושלים, אני ואהובתי יושבים על הספה בסלון ושותים קפה של בוקר, אני מעשן והיא קוראת את הפילוסופיה של האבסורד של קמי. הדלת פתוחה למחציתה ומשב רוח סתווי מרענן נושב פנימה מהחצר הפרטית. עד כאן הכל רומנטי ויפה, עד שפתאום מתפרצים פנימה בברוטליות, שוטר ושוטרת, לירן סבילי ועדן אדרי, בלי לדפוק בדלת ובלי לקבל רשות. השוטר דנן מתפרץ כאחוז עמוק ושואל אותי מה אני מעשן. אני אומר לו, סליחה אדוני, זה בית פרטי ואין לך זכות לפרוץ פנימה ככה ועוד בבוקר של יום ראשון. הוא סירב לבקשתי לצאת החוצה וסירב להראות לי את כרטיס השוטר שלו. חברתי המבוהלת מבקשת ממנו לצאת מיידית, היות והיא אינה לבושה וזו פלישה פלילית למרחב הפרטי הגובלת בהטרדה.
בקיצור, השוטר מוצא ג'וינט, רושם דוח, השוטרת מצלמת בתוך הבית, ופון שילוח אומר להם שהוא יגיש תלונה במשטרה על פלישה לפרטיות והטרדה חמורה. הוא מסיים במילים,
התביישי לך משטרת ישראל, שאלו הם שוטרייך.
ומה קורה?
השוטרים מגישים תביעת דיבה.
שוטרים מגישים תביעת דיבה. וזו התנהלות שאנחנו רואים בשנים האחרונות, אנשים כותבים ביקורות ברשתות חברתיות על חברות, על מוצרים, על מסעדות, על בתי מלון, על כיסאות לתינוקות, ומדי פעם מוסעי הפוסטים האלה מגישים תביעת דיבה. מה שמיוחד במקרה הזה זה שמדובר בשוטרים, והטיפול כאן הוא לא במסגרת חוק העלבת עובד ציבור, שהוא בפני עצמו חוק בעייתי, אלא בתביעה אזרחית, זאת אומרת השוטרים כאזרחים נפגעו ממה שנאמר עליהם, והם תובעים את האזרח שדיבר עליהם. כאילו אין פה פערי כוחות, כאילו מדובר בשני צדדים שווים. והדבר היותר מעניין זה שכאשר הסיפור הזה התפרסם ברשת, הסיפור של ההתפרצות לבית והתביעה, המשטרה מסרה כך. בקשר להתפרצות הם אמרו שהם חשדו שיש פה שימוש בסמים ונכנסו כחוק. לגבי התביעה,
לא די בכך שתיאוריו של כותב הפוסט אינם תואמים את המציאות, הרי שלצערנו מקבל הדוח בחר להכפיש את השוטרים שביצעו את האכיפה כחוק ברשתות החברתיות, מה שהוביל לשיימינג מכוער כלפיהם, והנושא הוא עבר לטיפול קצין השיימינג של משטרת ישראל.
אז קצין שיימינג זו תופעה מעניינת, שאגב קראנו עליה בהתחלה בגלל הכתבה של הכתב רועי ינובסקי. הכתבה בעצם שם הוא פרסם שמונה, שיש כוונה למשטרת ישראל למנות קצין שיימינג במשטרה, שהמטרה שלו היא בעצם לסייע לשוטרים להתמודד עם פרסומים מבישים עליהם של אזרחים. אנחנו קראנו את הכתבה ויחד עם הסטודנטים של הקליניקה חשבנו שיש פה איזשהו אור אדום או איזשהו משהו מטריד, כי בעצם גם שכמובן השיח, הזכות לחופש ביטוי ברשת היא לא בלתי מוגבלת, וגם לה יש איזה שהם גבולות, אבל כאן בעצם יש מצד אחד שיח של ביקורת על מוסדות שלטון, כלומר ביקורת על המשטרה, שזה בבית חופש ביטוי, אחד הביטויים שצריכים להיות הכי מוגנים, זה מצד אחד, ומצד שני יש אזרחים רגילים ושוטרים שהם מקבלים סיוע מהמשטרה, ורצינו, הגשנו בקשת חופש מידע למשטרה בשביל להבין מה בעצם זה החיה הזו שנקראת קצין שיימינג.
מה הבעיה בזה שיש קצין שיימינג במשטרה, אם יש בכלל בעיה?
אז זו שאלה, בשביל להבין אם יש פה בעיה או לא, אנחנו צריכים בעצם לקבל יותר פרטים, ובגלל זה אנחנו הגשנו בקשת חופש מידע למשטרה. קיבלנו מידע חלקי שאנחנו עדיין לא יודעים.
מה היה בבקשה הזאת? מה רציתם לדעת?
בעצם קודם כל רצינו להבין מי קצין שיימינג, מה ההכשרה שלו, כמה אנשים כאלה יש, איזה סיוע נותנים לשוטרים, האם נותנים להם ייצוג גם אזרחי, שאז בניגוד למה שהמשטרה טוענת, זה לא תביעה אזרחית של אדם אל מול אדם, אלא יש פה איזושהי מערכת שעומדת באותה תביעה אזרחית.
זאת אומרת, התביעה של השוטרים נגד פון שילוח היא... המשטרה מסייעת בה?
את המקרה של פון שילוח אני לא מכירה בעצמי, אני לא יודעת את העובדות שם. מהמענה שנמסר לנו, הקצין השיימינג, התפקיד שלו הוא מצד אחד לפנות בבקשות של הסרת תוכן לפרקליטות, כלומר הוא פונה לפרקליט שנמצא ביחידת הסייבר בפרקליטות המדינה, ומבקש מהפרקליטות לפנות, לבקש מהרשתות החברתיות להסיר את הפוסטים האלה, ומצד שני להעביר או להציג בפני השוטרים איזה אפשרויות עומדות לפניהם. עכשיו, אם מדובר באמת בפרסום שהולך די עבירה פלילית של העלבת עובד ציבור, אז זה משהו שהמשטרה יכולה לחקור ולטפל בו. אם ההחלטה היא שלו ומדובר אולי בעוולה אזרחית, אז לפי המשטרה הם לא עוזרים לשוטר, כלומר השוטר אומרים לו שיש את האפשרות להגיש תביעה אזרחית, אבל הוא לא מקבל סיוע מהמשטרה.
זה מאוד בעייתי ששוטר שבמסגרת תפקידו הוא מוגן מביקורת על ידי חוק מאוד בעייתי, כמו חוק העלבת עובד ציבור, וגם פתוחה בפניו האופציה להגיש תביעה אזרחית, כאילו הוא נעלב גם כאדם וגם כשוטר.
זה בעייתי במובנים מסוימים, למרות שבתחומים מסוימים אני כן יכולה להבין את הרציונל, כי בגלל שהעלבת עובד ציבור זה בעצם חוק פלילי, הוא סנקציה פלילית עם מרשם פלילי, כל המשתמע מכך, היכולת או השימוש בו הוא יותר מבוקר מאשר בתביעה אזרחית. אני חושבת...
אבל כאשר, ניקח את הדוגמה של הסיפור הזה, הנתבע ביקר את הפעילות המשטרתית של השוטרים, הוא לא אמר השוטר הזה בזמנו הפנוי סוחר בסמים, הוא דיבר על מה שנעשה במסגרת פעילות משטרתית,
נכון.
ובעצם הוא מתלונן על, על התפקיד, לא על האדם.
אז פה אני אקח את שני הקובעים, אם אני מתייחסת מבחינת השוטר, אם הוא היה מדבר על התפקיד, אולי היה מציין את אותו בן אדם, את אותו שוטר בשם שלו.
כן, אבל
השוטר, שלו.
השוטר בתפקידו, ב, האדם הזה בתפקידו, בקובעו כשוטר.
אז כאן...
ליטרלי, עם כובע של שוטר.
זה נכון. אני לא בעד התביעה הזו, אבל יש כאן איזשהו משהו קצת יותר מורכב בעיניי, כי אם הביקורת היא נגד המשטרה כמשטרה, כאיזשהו רשות מדינתית, אז אין צורך לציין את השוטר בשמו, הרי הוא גם הבחירה לציין את השוטר בשמו, זה איזשהו... איזשהו מעין אמצעי לחץ במרכאות על שוטרים, כאילו מהכיוון ההפוך.
אבל אני אקשה עלייך עוד,
okay.
שוטר חייב לשאת טאג עם שמו. זאת אומרת שהמחויבות שלו כמישהו שעובד, שיש לו רשות להפעיל אלימות בשם המדינה, היא מוגבלת בזה שאני צריך לדעת מי הוא, כדי שאני אוכל להתלונן עליו במידת הצורך, לבקר את הפעילות שלו.
נכון.
זאת אומרת, השמות שלהם הם לא סודיים.
אז פה, נכון, ואז כאן אני אגיד תכף, אני אגיד גם את הטיעון של הצד השני, אבל כאן אפשר היה להגיד, אוקיי, יש את השם שלו כדי שהוא יהיה באמת אחראי למעשים שלו, שאפשר יהיה אחר כך להגיש נגדו תלונה למחה, שאפשר יהיה להגיש תביעה בנזיקין, אבל כביכול ניתן היה להגיד, השימוש באמצעי השיימינג בפייסבוק, ברשתות החברתיות שמופנה אליו באופן אישי, זו איזושהי תופעה שבעצם לא, אנחנו לא מכירים מקודם, כלומר זה משהו של העשר שנים האחרונות שהתחיל להיות אפשרי, וגם המשטרה, כמו אגב הרבה אנשים, לא כל כך יודעים את הגבולות או מה נכון, מה מותר, מה אסור. אני כן אגיד אבל מהצד השני שגם שאני יכולה לחשוב על מקרים מסוימים שבהם שיימינג נגד שוטר עם השם שלו, הוא יכול להיות לא לגיטימי, אפילו שזה, לדוגמה אם מה שמפרסמים זה שקר מוחלט, לדוגמה אם מפרסמים משהו מאוד מאוד רגיש על אותו שוטר, לא יודעת, את הנטייה המינית של אותו שוטר, את הדעות הפוליטיות שלו, דברים כאלה. אבל...
אנחנו ראינו הרבה מהדברים האלה בסיפור של ברק כהן ואלון חמדני.
נכון.
השוטר אלון חמדני.
נכון.
כהן כתב עליו שיר, ובעקבות השיר הוגשה תלונה על בעצם השיר משמיץ אותו.
נכון.
מציג אותו כנחש, ככל מיני דברים כאלה.
ואז רק אם אני חוזרת לצד השני, אני חושבת שאם אנחנו מסתכלים בעיניים במשקפיים משפטיות על השאלה הזאת, אז בעצם קודם כל צריך להבין על איזה ביטוי אנחנו מגנים. והביטוי הזה של מה שמכונה שיימינג נגד שוטרים, זה בעצם ביקורת נגד רשויות השלטון, ועוד ביקורת נגד רשות שיש לה הרבה מאוד כוח פיזי ואמצעי אכיפה וסמכויות מאוד מרחיקות לכת של פגיעה באזרחים. ולכן כביטוי, זה ביטוי שצריך לקבל הגנה מאוד מאוד גדולה בין בדין הפלילי ובין בדין האזרחי.
מה עשית, מה התמייצת למישהו שעוד לא הסתבר בדבר כזה וחווה חוויה כזאת? להגיד השוטר בלי להגיד את שמו זה יעזור נגד תביעת דיבה?
אז קודם כל, אם לא אומרים את השם של האדם, זה ודאי עוזר. יש כמה הגנות, אני אגיד, תגיד לי מתי זה נהיה משעמם, אבל אחת הבעיות בחוק לשון הרע, שהוא בעצם הופך אותו לחוק שהוא דווקא נגד חופש ביטוי, או מקשה על חופש ביטוי, זה שמאוד קל לתבוע, כלומר בשבילי, להגיש תביעה שתהיה תביעה בתוקף, כל מה שצריך להוכיח זה שהיה מדובר בפרסום משמיץ.
אפילו לא שקרי. זאת אומרת, זה לא חייב להיות
נכון.
שקר. יכול להיות פרסום אמיתי
נכון.
ואני אשלם עליו...
אפשר להגיש את התביעה. אחר כך הנתבע, הנטל עובר אליו להוכיח שהוא דיבר אמת. הנטל עובר אליו להוכיח ש...
אבל יכול להיות מצב שהוא דיבר אמת ועדיין ישלם פיצויים כי הוא גרם נזק.
זה קשה. כי אם יש הגנה שהיא הגנת אמת דיברתי, יכול להיות שיהיו מצבים שבהם זה איזושהי פגיעה בפרטיות, נגיד הרי אם אני אומרת על מישהו שהוא מאוכלוסייה להט"בית, גם אם זה נכון, זה עדיין יכול להיות לשון רע. או פגיעה בפרטיות מהכיוון השני. אבל אם מדובר בביקורת שאני יכולה להוכיח בבית משפט שהיא נכונה, אז יש לי הגנה. מה הבעיה אבל במבנה של החוק? זה שבשביל להוכיח שזה אמת, אני צריכה לעבור את כל ההליך המשפטי, את כל ההוצאות, את כל
בעוד הבן אדם שנפגע, האם יש עליו איזה נטל הוכחה שנגרם לו נזק?
לא, אין לו נטל הוכחה, אלא אם יש פה משהו, אני לא אכנס אליו, אבל יש סיטואציה שבהם אפשר לעשות המרת נטלים. אבל גם בשביל להגיד שאנחנו ממירים נטלים, הנתבע הוא זה שצריך להוכיח שזה המצב.
ועוד גילוי דעות, אני אחד מהנתבעים בתביעת דיבה שהגישה עיניו גנת גלילי, ואני יכול לספר מניסיון אישי, ואני נעזר בקליניקה של התנועה לזכויות דיגיטליות, הנטל הכלכלי והנטל המשאבי של זמן וכסף ועוגמת נפש.
ברור, עוגמת נפש נוראית.
הוא לא קל, זאת אומרת שאם נורא קל לתבוע, ואז זה הפוך מהדין הפלילי שבו אדם חף מפשע עד שהוכח אחרת, אז יש פה מה שנקרא בשפה שלכם אפקט מצנן. זאת אומרת, אני קורא את הסיפור הזה על אבישלום פון שילוח והתביעה שהוא קיבל, 280 אלף שקל, ואני אומר לעצמי, אוקיי, אז אני לא אכתוב דברים רעים על שוטרים, גם אם הם נכונים, נכון. וגם אם ראוי שהביקורת הזאת תשמע, מכיוון שאני לא רוצה עכשיו לזכור עורך דין ולהתחיל להתמודד במשך שנים עם תביעת דיבה.
נכון, ואנחנו לדוגמה מייצגים פונה אחרת בקליניקה, שהיא פרסמה ביקורת על גן שנמצא מתחת לבית שלה, והגן הזה טבע אותה בתביעת דיבה, ועכשיו באמת היא כבר שנה וחצי בתוך הקלחת הזו.
צעירה. אנחנו כבר 4-5 שנים.
אנחנו עוד לפני הדיון המקדים באמת. ובהיבט הזה אני חושבת שיש כאן בעיה מאוד גדולה שהיא לא הכרח משפטי. כלומר, יש סדרים משפטיים אחרים. אפשר להגיד שאם מדובר בגורם שיש לו באופן אינרנטי כוח יותר גדול, אז חובת הנטל ההוכחה יהיה עליו. אפשר לדבר שאם זה ביקורת,
זה משהו שצריך לשנות את החוק,
כן,
בשביל
זה צריך לעשות איזשהו שינוי חקיקה. אבל באמת מה שהחוק הזה מאפשר זה תביעות השתקה, שיש מומחים גדולים ממני בארץ לסיפור הזה, אבל הרעיון הוא בעצם שהמטרה של הגשת התביעה היא לא ההליך המשפטי, היא לא לנצח אחר כך בבית משפט, אלא היא פשוט
לגרום לאותו
בן, גם את הבאים בתור, וגם לגרום לאותו בן אדם שפרסם, פשוט למחוק את הפוסט, שמאוד יכול להיות שאין שום סיבה למחוק אותו, כלומר שמשפטית נכון יהיה להשאיר אותו.
עוד מקום שבו האנשים בעלי כוח משתמשים בכוחם ברשת הוא פוליטיקאים והפרופילים שלהם. אנחנו רואים בשתי מערכות הבחירות, אפילו שלוש מערכות בחירות האחרונות, כמה היו? יש אחת עכשיו ממש נגמרה, יש עוד איזה אחת בסביבה.
יש סיכוי.
שהפוליטיקאים מאוד אוהבים לעקוף את התקשורת ולדבר ישירות באמצעות רשתות חברתיות.
אני רוצה להודות לכולכם על התמיכה האדירה ברשתות החברתיות. זה מרגש, זה מחמם את הלב.
ואז נוצר מצב שהציבור מגיע, וגם הוא רוצה לדבר באופן ישיר עם הפוליטיקאי ולא דרך מתווכים, ואז יש פוליטיקאים שחוסמים.
נכון.
חוסמים אזרחים שלא מצליחים ביניהם מה שהאזרח אמר. עורך דין דנה יפה, המנחה הקלינית של הקליניקה לזכויות אדם במרחב הסייבר, מה הבעיה עם זה? זה בעיה, חוץ מזה שזה מעצבן.
אז בהקשר הזה אנחנו בקליניקה עשינו פרויקט, קודם כל גיבשנו את העמדה המשפטית שלנו בהקשר הזה, והעמדה שלנו היא שחסימה כזו של דברי ביקורת לגיטימיים, היא לא חוקתית, כלומר היא סותרת את החובה של הנבחרי הציבור. אני לא מדברת על אנשים פרטיים, אלא על שרים בממשלה, על חברי כנסת, ואם הם מחליטים לחסום אנשים בגלל, באופן שרירותי או חמור מזה, בגלל דעות לגיטימיות שהם מביאים, שאותם פוליטיקאים לא אוהבים, אז זה בעצם פגיעה חוקתית בחופש הביטוי שלהם.
הם יכולים לטעון שלמרות החסימה אפשר לקרוא אותם בדרכים אחרות, עקיפות, ואפשר גם להגיב להם, רק לא אצלם. זאת אומרת, אם ישראל כץ חסם אותי, וישראל כץ חסם אותי, השר, אני יכול לקרוא אותו דרך פרופיל אחר, או דרך שיתופים של אנשים שעושים צילום מסך, ולכתוב נגדו בפרופיל שלי, הוא פשוט לא יראה את זה ישירות.
אז קודם כל, ישראל כץ דווקא הצגנו נגדו פונה בהצלחה, והוא הסיר חסימה של יוסי סיידוב, שהוא פעיל תחבורה ציבורית. בכלל, רוב שרי הממשלה שפנינו אליהם, חוץ מבנימין נתניהו, שראש הממשלה לשעבר, ועוד לא ידוע מה יהיה, אבל...
עוד לא לשעבר. עוד איתנו.
אז הוא... הוא באמת טען את הטענה שאתה טענת, שיש את... את האתר של משרד ראש הממשלה, והדף שלו הוא בעצם דף פרטי. יתר השרים, ואני מדברת גם על ישראל כץ, וגם על משה כחלון, וגם על אלי כהן, וגם גלעד ארדן, הם העדיפו להסיר את החסימות של הפונים שלנו, מאשר להתמודד איתנו עם הטענה המשפטית שלנו, ואני חושבת שזה בגלל שהם יודעים שהטענה שלנו היא חזקה.
אבל זה אומר שלא נקבע תקדים.
זה נכון, לא נקבע תקדים, שזה, האמת שבעריכת דין חברתית זה תמיד איזושהי דילמה, כי יש את הלקוח שמבחינתו הטובה שלו, זה שפשוט יסירו את החסימה שלו, יש את הרצון לקבוע איזשהו תקדים, אבל אני כן חושבת שזה משדר איזשהו מסר, ברגע שנגיע לשר שלא יסכים להסיר את החסימה, ואנחנו אומרים, שמה, כבר 5 אנשים כן הסירו, אז...
שרים ייזהרו לכם בקליניקה בעקבותכם.
זה נכון, אני גם אגיד, אבל שמי שמאוד התעקש מולנו זה חבר הכנסת, לפחות להתעתה, יאיר לפיד.
תראו כמה חמור המצב.
הוא סרב להסיר את החסימות של הפונים שלנו, אנחנו פנינו גם ליועץ המשפטי של הכנסת וגם ליועץ המשפטי לממשלה בבקשה שהם יביעו את עמדתם בנושא.
עוד לפני משפט.
נכון.
זאת אומרת, לא במסגרת הליך משפטי.
עוד לפני שהגשנו עתירה. והיועץ המשפטי לכנסת, אני אתן אותו לחיוב, הוא בעצם הזמין אותנו לקיים דיון בנושא בכנסת הבאה.
מה שמו?
אייל ינון, העוזר הראשי של עודן מרזוק, הוא זה שענה לנו.
אז ברגע שתהיה כנסת,
נכון, אז אנחנו...
אולי הם ימשיכו לעשות בחירות רק כדי לא להתמודד עם הדבר הזה.
יכול, זה נשמע לי לא סיבה מספיק טובה, אבל...
ונגיד שבעצם העמדה הרשמית היחידה שיש לנו היום, היא של מבקר המדינה, שקבע בעניין מוניציפלי,
נכון.
לא ארצי, שלא ראוי שרשות תחסום אזרח שמבקר אותה.
נכון, בעצם מבקר המדינה בדוח אמר שקבע שזה לתפיסתו מגיעה בחופש הביטוי, שהיא לא מוצדקת וצריך להימנע ממנה. הבעיה היא שהוא בעצם אין לו סמכות להנחות מבחינה משפטית, הוא כמבקר המדינה מבקר בדיעבד.
כן, והמבקר הבא אפילו לא בטוח שבדיעבד הוא יבקר. זה אני אמרתי, זה לא דנה, אני לוקח אחריות על הדברים. זה ידיעה ממש, באיזה נושאים הוא החליט להתמקד. אנחנו מחכים לראות אם הוא יכחיש את הדבר.
בדיוק דיברנו על תפילות דיבר.
עוד רשות. ממשיך לדבר על רשויות. רשות שמשתמשת ברשתות החברתיות להפעיל כוח על הציבור, ביטוח לאומי. ביטוח לאומי, מה הם עושים בעצם?
אז זו שאלה טובה מה הם עושים. אנחנו יודעים רק מעט. אנחנו יודעים מה הם לא עושים. גם כאן בעקבות פרסומים בתקשורת של עודד ירון ורן ברזיק מעיתון הארץ, שפרסמו שכתבות על מכרז שהביטוח הלאומי הוציא בשביל לרכוש אמצעי ניטור באמת מאוד מרחיקי לכת, אחרי מבוטחים בביטוח הלאומי, במטרה לנסות לאתר הונאות. אנחנו פנינו אליהם בשם הקליניקה, והבנו את עמדתנו שלטעמנו מדובר בפגיעה כל כך חמורה, גם בחופש ביטוי וגם בפרטיות של ציבור המבוטחים, שאין להם סמכות לעשות את זה בלי ציון מפורש בחוק שזה מותר לכל הפחות.
זאת אומרת, ההפך מאזרחים, לאזרח מותר נכון. הכל למעט מה שאסור, אבל הרשויות אסור הכל למעט מה שמותר, כי
בדיוק.
הן נהנות מהכוח של המדינה, ולכן הן צריכות הרשאה ספציפית כדי לעשות את הדברים הללו.
לגמרי, זה נקרא עקרון חוקיות המינהל.
עכשיו, מה בעצם ביטוח לאומי רוצים לעשות? הם רוצים להגיד, אני מניח שאם את אומרת שאת לא יכולה לעבוד, ולכן את צריכה לקבל קצבה, ואז את מעלה לאינסטגרם תמונות מהטיול שלך, אז אומרים, רגע, את לא משותקת, את לא מרותקת לבית,
נכון.
את פשוט לא באה לך לעבוד, אנחנו שוללים לך את הקצבה.
זה נכון, גם בהיבט הזה נעשו טעויות, באמת, אי אפשר שלא לקרוא להם אלא הזויות, על אדם עם שיתוק מוחין, שהצליח להשתתף במרתון תל אביב, עם תמיכה משני הצדדים, אבל בגלל שהייתה תמונה שלו עומד כביכול, אז אוטומטית ביטלו לו את הקצבה.
וזה עוד לפני האמצעים המתקדמים.
בדיוק.
זה פשוט משהו שהם עושים, נגיד, במסגרת הבילוש והמעקב אחרי אנשים בעבודה השוטפת שלהם כיום.
אז זה מה שאמרנו קודם, שאנחנו לא בדיוק יודעים, אז גם אליהם פנינו בבקשת חופש מידע. זו הזדמנות, אגב, החוק הזה של חופש מידע הוא כלי מדהים, אם רוצים לבדוק מה הרשויות עושות בעצם, כי הן חייבות לענות לנו. ומנעו לנו תשובה מסויגת, כלומר, הם אמרו שהם כן עושים, הם לא עושים שימוש ממוכן, הם כן עושים שימוש ידני של החוקרים שלהם, כלומר,
זאת אומרת, הם לא אוספים מידע ברשת, הם דגים מידע ספציפי.
נכון, עכשיו אני גם, הם לא אמרו איך, אז אני לא יודעת אם זה רק אנשים שכל הפרופיל שלהם מוגדר באופן פומבי מלא, או שאולי הם גם מכניסים קצת אבטאר, אני לא יודעת איך הם עושים את זה.
ואני אשאל שוב, כמו במקרים הקודמים, מה הבעיה עם זה? הרשות הזאת רוצה לשמור על הכסף, ולא להוציא אותו על הונאות, ולכן היא בודקת את האנשים שמקבלים מן הכסף, לראות אם ההצהרות שלהם נכונות.
אז אני אגיד על זה שני דברים. קודם כל, זה ספציפית פרויקט, זה לא קשור לסייבר, אנחנו עושים אותו עם הקליניקה למיצוי זכויות של אנשים בפריפריה, אנשים שחיים בעוני. אז קודם כל, עצם זה שהבחירה הזה, עושים את זה באגף לביטוח הלאומי, וגם באגף שיקום של משרד הביטחון, שזה נגד אוכלוסיות מוחלשות, אז זה סביב איזושהי סטיגמה שיש לנו, שתמיד האוכלוסיות האלה מרמות, מנצלות, ואם אנחנו מסתכלים...
וגם קל לפעול נגדם, כי אין להם אמצעים...
בדיוק.
אין להם משאבים להתמודדות ארוכה משפטית.
נכון, ואני גם לא זוכרת בדיוק את הנתונים בעל פה, אבל אם נסתכל על כמה הון הולך במדינה, על נגיד הון שחור שלא ממוסה, או על בעלי דירות נגיד, שלא לעומת כמה הון כביכול הולך לאיבוד אצל מבוטחים שכביכול מרמים את הביטוח הלאומי, המספרים הם בכלל לא קשורים אחד לשני.
זאת אומרת שאם הם היו באמת דואגים לכסף, המאבק העיקרי שלהם היה צריך להיות במשתמטים מתשלום מיסים ולא ברמאים.
שם יש את הכסף היותר גדול, אם הייתה, אני מניחה שפשוט פה, זו אוכלוסייה באמת מוחלשת שקל לפעול נגדה. זה בעיה אחת.
שקל בעצם לייצר הצלחות, כמו שוטרים שעומדים במקום שלא נכון. רואים את הרמזור נכון. ונותנים כנסות לאנשים שעברו באדום, במקום לפתור בעיה יותר חמורה של כבישי דמים.
נכון, לא שאני חלילה מעודדת את רשויות המס להתחיל מעקב אחרי
זה. אני בטוח שגם זה יגיע אם זה לא כבר
אבל,
שם.
אבל בינתיים גם להם הגשנו בקשת חופש מידע, הם עוד לא ענו לנו, אבל... הבעיה, אז חוץ מהבחירה באוכלוסיות הספציפיות האלה, אחת הבעיות זה שכמו הרבה דברים שקורים במרחב הסייבר, אנחנו לא מודעים למה שעושים לנו, גונבים לנו את הדאטה עם כל מיני קוקיס שמשתילים לנו, או המוסד לביטוח לאומי פתאום חבר שלנו בפייסבוק, ואנחנו...
החבר שלך בפייסבוק.
בדיוק, ואנחנו בכלל לא היינו מודעים לזה.
אני מבין, זה הכל עניין של גישה. המוסד לביטוח לאומי בא לעזרתך בפייסבוק, תציעו לנו חברות, ואז אנחנו נוכל לדבר דבר איתך במסנג'ר.
אוגר, אז זה בדיוק, אז זה כאן יש איזשהו עניין אחד, דבר אחד. דבר שני זה שיש פה... הדבר שאני מתחלק בעצם לשניים בעיניי, כי קודם כל הרי העולם או הדימוי שאנחנו מעלים על עצמנו ברשתות החברתיות, הרבה פעמים אין לו שום קשר למצב האמיתי שלנו. אז עכשיו אם...
כן, אנחנו לא כל הזמן בטיולים לחול ואוכלים אוכל יפה.
נכון, לפעמים אנחנו ממש...
בניגוד למה שנראה באינסטגרם.
אנחנו עובדים בחמש עבודות מאוד מאוד קשה, ופעם אחת זה ערב יצאנו להצטלם כדי להראות כאילו יש לנו חיים. אז השימוש בתמונות האלה הרבה פעמים מעוות בעצם את המציאות ובטח ההסתמכות עליהם. אז זה בעיה אחת. והבעיה השנייה היא זה שהשיח ברשתות החברתיות, אם היינו כולנו יודעים שהמדינה עוקבת אחרינו או היא משתתפת בו באופן מלא, היה נראה אחרת לגמרי. הרשתות החברתיות זה המקום שאיתו אנחנו מצליחים לאתר מידע. כלומר, אם אם חד הורית עכשיו רוצה לעלות פוסט בפייסבוק ולשאול אם מישהו מכיר עורך דין שיכול להסביר לה את היתרונות או החסרונות של... להתחתן עם בן זוג שלה, או להיות משק בית מפוצל, או משהו כזה, אז היא לא תוכל לשאול את השאלה הזאת, שהיא שאלה לגמרי לגיטימית, אם היא יודעת שהביטוח הלאומי שם יחד איתה, בשביל, ברגע שהיא שואלת את השאלה, להזמין אותה לחקירה, בשביל להבין מה המצב המשפחתי שלה. אז השיח החברתי יראה אחרת לגמרי, אם אנחנו יודעים...
שוב אפקט מצנן.
נכון, בדיוק ככה.
ואם אנחנו נשווה את זה, אולי קשה לנו להבין את זה כשאנחנו רואים את זה ברשתות חברתיות שהן יחסית דבר חדש. אבל אם נחשוב על זה שהרשתות החברתיות הן לא רק החיים הפומביים שלנו, שאנחנו, שרואים אותנו ברחוב, אלא גם החיים הפרטיים שלנו שקורים בבית, אצל חברים, בחופשה, אז בעצם המקבילה של זה בעולם האמיתי זה שיהיו מצלמות ומיקרופונים בכל מקום. ולמרות שאם ישימו מצלמות ומיקרופונים בכל מקום יתפסו הרבה יותר פושעים, לא בטוח שזאת החברה שאנחנו רוצים לחיות בה. חברת מעקב תמידי, נכון. שבה אנשים חייבים להיות כל הזמן בסדר, ואף פעם לא לסטות מהקו.
גם אגב, הטענה שיתפסו יותר פושעים, אני לא בטוחה עד כמה היא נכונה, כי אנשים פשוט ילכו מאחורי המצלמה, ושם יעשו את הפשע שלהם, זה דברים שעוד צריך לבדוק אותם.
כן, כמו ב-1984, כן. תזכורת לכל הרשויות, 1984 היה דיסטופיה ולא ספר הדרכה, שבו הגיבור ווינסטון סמית מתיישב באיזושהי נישה בבית שממנה הטלסקרין לא יכול לראות אותו. וזה מדהים כמה הטלסקרין זה פייסבוק בעצם.
כן, מהרבה פחינות.
אנחנו רואים מה קורה, אבל הם גם רואים אותנו.
לגמרי.
ומרשויות שמפעילות כוח שרירותי על אנשים לחברות שמפעילות כוח שרירותי על אנשים. אז אתם אוהבים גם בסיפור של אבי ושלומית לן וסטטוסים מצייצים. תקציר הפרשה, סטטוסים מצייצים, דף מאוד פופולרי שמשתף תכנים של גולשים. פרסום בגלובס מגלה שהדף מחר פרסומות בפוסטים שלו, זאת אומרת לא פרסום על הדף עצמו אלא פרסום סמוי. מה שנוגד את הכללים של פייסבוק, פייסבוק סגרו את החשבון לגמרי, והחזירו אותו רק אחרי כמה שנים טובות והחלטה של בית משפט.
נכון, אנחנו בשם התנועה לחופש המידע הצגנו עמדת ידיד בית משפט, או בקשה להצטרף כידיד בית משפט לתיק הזה, ובעצם היה חשוב לנו להמחיש לבית משפט שלא מדובר בתיק פרטי בין שני צדדים פרטיים שאפשר לסגור אותו כמו סכסוך בין אדם שקנה נעליים מחברת נעליים, אלא שבעצם מדובר בתיק עם עניין ציבורי גדול מאוד. זו הפעם הראשונה ששאלת הסרת התכנים על ידי פייסבוק מגיעה לבית המשפט העליון אצלנו בארץ, וזו פעם ראשונה שבעצם הוא יוציא הלכה בנושא.
In retrospect, I think that was a mistake.
בית משפט מחוזי נתן פסק דין שקבע שההפרה לא הייתה מספיק חמורה בשביל לסגור לצמיתות את אותו הדף.
וגם הוא קבע בעצם שפייסבוק לא חופשיים לסגור דפים כרצונם.
נכון, בעצם מה שבית המשפט המחוזי עשה, הוא הסתכל על זה רק במשקפיים של דיני חוזים, כלומר, הליך אזרחי בין שני צדדים. כן, הוא אמר, אוקיי, יש פה באמת הפרה, זה בית המשפט המחוזי קבע, הייתה באמת הפרה של תנאי השימוש, ההפרה לא הייתה הפרה יסודית, כלומר, לא הפרה חמורה שמעקרת מתוכן את כל ההסכם כולו, ניתן לתת איזושהי סנקציה, כלומר, לסגור, נגיד, ל-30 יום, או לא זוכר בדיוק איזה מספר ימים שם ניתן, אבל בכל מקרה, לצמיתות, זה סגירה לצמיתות זה לא משהו שהחוזה מאפשר, זה מוגזם, ופייסבוק על פסק הדין הזה בעצם הגישו ערעור לבית המשפט העליון.
ובערעור הם, מה הם מבקשים להשיג?
בערעור הם רוצים בעצם להגיד שהחוזה של בינם לבין, לבין אבי לן, או לבין כל, בעצם זה הרי חוזה אחיד, זה חוזה ביניהם לבין כל משתמשי פייסבוק, מאפשר להם ברגע שיש הפרה, דוגמת ההפרה הזו של אבי לן, לסגור, להחליט שהם סוגרים את החשבון לצמיתות, ובעצם להפוך את פסק הדין המחוזי.
והעמדה שלכם ושל התנועה לחופש המידע?
אז קודם כל, מבחינת המקרה הספציפי של אבי לן, שוב, אני לא מכירה את הפרטים, אני לא מכירה אותו, הסתמכנו על הקביעות העובדתיות של בית משפט המחוזי. מה שאנחנו כן חושבים שהעניין הציבורי בתיק הזה הוא גדול מאוד, כי בעצם זו פעם ראשונה שבית משפט העליון בארץ ייתן הלכה מחייבת כלפי פייסבוק והם
ורשתות חברתיות,
ורשתות חברתיות אחרות, או מתווכים באחרים מתווכי תוכן באינטרנט, לגבי החובות שלהם אל מול המשתמשים. ואנחנו טענו טענה שאפתנית יותר, וטענה אחרת שהיא שאפתנית פחות, אבל אנחנו אמרנו שבגלל שבעצם מרחב הסייבר הוא מרחב שונה מכל מה שאנחנו הכרנו, והוא מעוצב אך ורק על ידי גורמים פרטיים, אלא מדינות עצמם יש נגיעות קטנות בתוכו אם בכלל, ולכן צריך להסתכל על הגופים האלה, שהם בקנה מידה כמו של פייסבוק, איזשהו גוף דו-מהותי, זאת אומרת שהוא גוף שהוא פרטי, אבל יש לו כל מיני מאפיינים ציבוריים, לעניין של הסרות תוכן, ובהיבט הזה צריך לחייב אותם גם להליך הוגן אל מול המשתמשים שלהם, הליך הוגן לדוגמה, לא להסיר חשבון לפני שניתנת התראה, או ניתנת אפשרות לתקן את ההפרה, להבהיר מהם הסנקציות. כרגע תנאי השימוש של פייסבוק בעצם מתירים להם שיקול דעת מוחלט לגבי איזה סנקציה הם ייתנו, שזה משהו שהוא בעייתי. ונקודה חשובה נוספת, וזו באמת התנועה לחופש המידע, זה שקיפות. כלומר, אני הראיתי לבית המשפט העליון שהדוחות שפייסבוק מפרסמים, דוחות שקיפות שמראות לדוגמה כמה תכנים מוסרים, באיזה קטגוריות מוסרים, אז גם הקטגוריות מאוד לא ברורות, אבל גם הם אפילו לא לפי מדינה. כלומר, אם אני עכשיו רוצה לדעת במדינת ישראל כמה עוד מקרים כמו של אבי לן אוסרו, אין לי שום דרך לדעת את זה. ובדיון בבית משפט, אז מי שייצג את פייסבוק אמר שמבחינתם הדוחות שקיפות האלה הם איזשהו מחווה של רצון טוב, כלומר הם לא מחויבים בהם לפי הדין, שזה בעינינו מצב מאוד מאוד בעייתי. אני רק אגיד שהטענו השפטנית פחות שטענו, זה שלמסקנות מאוד דומות אפשר להגיע גם לפי חוק החוזים האחידים. חוק החוזים האחידים, בגלל שמדובר בצד אחד חזק, כמו במקרה הזה, פייסבוק היא זו שמנסחת את החוזה, וכל הצרכנים יכולים לקבל אותו כמו שהוא, או לא לקבל אותו בכלל, מקנה כל מיני הגנות לטובת הצרכן, ואחד מהם זה לקבוע איזה סעיפים הם בעצם סעיפים מקפחים, או לעשות משהו שהוא קצת דומה לאכיפה שוויונית, כלומר, אתה לא יכול מול צרכן אחד שלך לתת סנקציה אחרת, וצרכן אחר סנקציה יותר קלה, סתם כי אתה אוהב אותו יותר.
וראינו את זה בבחירות האחרונות, כאשר פייסבוק טענו שבנימין נתניהו, ראש הממשלה, מפר את תנאי השימוש שוב ושוב.
זה מה שמתבקש כרגע.
ובסופו של דבר באמת הישעו את הצ'טבוט שלו.
נכון, אגב, יש, זה שאלות מאוד כבדות משקל, מתי, לדוגמה, פייסבוק הרי השעו, או לדעתי סגרו לגמרי את החשבון של איתמר בן גביר.
ערב טוב לכם, אתם שוב בפייסבוק לייב, כאן במטה של עוצמה יהודית.
פוליטיקאי ישראלי שבית משפט העליון קבע שהוא יכול וקשיר להתמודד לכנסת. ופייסבוק מחליטה שהוא, הביטויים שלו מפרים את כללי המדיניות שלהם.
זאת אומרת שגוף שלא בחרנו ולא מייצג אותנו, והוא בכלל לא נמצא במדינת ישראל, הוא פועל מארצות הברית, משפיע באופן דרמטי על השיח הציבורי שלנו בפוליטיקה הישראלית.
נכון. עכשיו אני אגיד שהשאלה של האם מתווכים בכלל מחויבים לאפשר כל תוכן שהוא חוקי על גבי הפלטפורמה שלהם היא שאלה מאוד מורכבת, כלומר, לא בהכרח אומרת שהם חייבים, אבל אנחנו מתחילים עם איזושהי דרישה צנועה יחסית, למרות שהם לא קיבלו אותה בעין יפה, והיא לכל הפחות שתהיה שקיפות והליך הוגן, כדי שאנחנו נדע בכלל מה אתם עושים, כדי שאנחנו כציבור צרכנים נוכל לדעת מה אנחנו, מה הזכויות שלנו, איפה מופרות הזכויות שלנו, איזה תכנים אנחנו רואים, איזה תכנים מסתירים מאיתנו.
אני לא בטוח שזה המנדט שלכם, אבל יכול להיות שאנחנו צריכים לדרוש מהפוליטיקאים שלנו, שכל ההתבטאויות שלהם, שהם חלק מהשיח הציבורי, יעברו גם בפלטפורמות שאינן פלטפורמות מסחריות שפועלות על ידי צד ג'. זאת אומרת, אם ראש הממשלה מפרסם ציוץ בטוויטר, שיפרסם אותו גם באתר רשמי של משרד ראש הממשלה, ויאפשר גישה גם למי שלא מעוניין לאשר תנאי השימוש של פייסבוק.
שאלה טובה, אני חושבת שהסיבה, או לפחות אם אנחנו חוזרים לחסימות של פוליטיקאים, אז אמרנו, עקרונית אין חובה עכשיו לפי הדין, פוליטיקאי לא חייב לתת את המידע הזה דווקא ברשתות החברתיות.
אבל נגיד אם ראש הממשלה כותב משהו בפייסבוק, עקרונית, זה מידע שחייב להיות משומר לדורות הבאים בארכיון המדינה.
זה מה שמתבקש כרגע.
אם פייסבוק מוחקים לו
נכון,
ציוץ,
נכון, זה, באמת,
זה התערבות,
נכון.
זה נגד החוק.
אתה צודק, זה באמת בעייתי. אני אגיד אבל, יש פה שתי שאלות, יש את העניין של התיעוד, שזה סוגיה אחת, אבל יש את העניין של השיח עצמו, וחלק מהפגיעה בחופש הביטוי, זה, או חופש המידע, זה לא רק היכול שלי לראות מה אותו פוליטיקאי צייץ, זה גם לראות את כל התגובות, את כל השיח הציבורי שמתעורר סביבו. כלומר, אם חלק מהפונים שלנו, לדוגמה, שר פרסם איזשהו ציוץ עם מידע על נתונים שהמשרד שלו עשה, ופעיל שמאוד מבין, העלה פוסט מאוד מאוד מסודר, שמראה שחצי ממה שכתוב שם לא נכון, והחצי השני לא מדויק, ובאופן כללי כל זה לא כל כך עוזר ברמה העקרונית. וזה פוסט שנמחק לדוגמה. אז גם אם, אז חלק מהפגיעה בחופש הביטוי או הפגיעה בחופש המידע, זה לא רק הפוסט המקורי של אותו פוליטיקאי, זה בעצם כיכר העיר הזו של הרעיונות, שבה מתאפשר שיח דו צדדי, כלומר שאפשר להעמיד פוליטיקאי על המקום, במקום, ולהגיד לו, תשמע, אדוני, מה שכתבת פה פשוט לא נכון.
ובכיכר העיר הזאת יש גם גופים כמו עלי ירוק, שמפלגה, אני לא חושב שהם התמודדו.
לא, בסוף הם החליטו לא להתמודד.
אבל הם התמודדו לאורך השנים, וגם העלו את סוגיית הלגליזציה, וגם להם פייסבוק התנכלו, לא רק לביבי.
אז נכון, אגב, כשאנחנו אומרים התנכלו, אני לא בטוחה שהיה שם איש שעשה את זה בצורה מכוונת, פשוט הרי החברות האלה זה, לא צריך לרחם עליהם מדי, אבל הם כן מתמודדות עם היקף מאוד מאוד גדול של דאטה שקשה, או עם האלגוריתמים ש...
כן, אבל אני לא חושב שאנחנו צריכים להגיד האלגוריתם עשה את זה ולכן החברה פתורה. האלגוריתם עשה את זה ולכן החברה צריכה לתקן את האלגוריתם.
נכון, נכון. לא, פה עד כאן אני מסכימה איתך לגמרי. אני רק אומרת, זה לא בהכרח איזה שהם יושבים ובאופן מכוון ומתנכלים, אבל הם ודאי לא ססו לתקן את הטעות שלהם. פה אני מסכימה איתך. ובעצם מה שקרה שם זה שעלי ירוק עוד לפני הבחירות הקודמות קידמו איזשהו קמפיין לגייס כסף לעתירה לבית משפט בשביל לשנות את החוק שאוסר על שימוש בקנאביס היום. והם העלו כל מיני פוסטים ממומנים כדי לקדם את הדבר הזה. הפוסטים האלה נפסלו, מנהל הקמפיין שלהם הגיש עירור, יש מערכת זו שמאפשרת עירור, ושם באמת הם אמרו, נכון, אתה צודק, טעות שלנו, אפשרנו. ככה זה קרה 15 פעמים, כלומר, בהתחלה הם חוסמים, אחר כך מאפשרים, חוסמים, מאפשרים, ובסופו של דבר, בפוסט ה-15, לדעתי, כשהם חסמו אותו, אז גם הם חסמו לו לגמרי את החשבון, שזה מגוחך, כי בכל כאילו הוא מפר הרבה מאוד פעמים את החוזה, כשבעצם הוא לא יפר אפילו פעם אחת. גם לפיהם, והחשבון שלו היה חסום חודשיים או חודשיים וחצי, עד שבעצם אנחנו הצגנו אותו, כתבנו להם מכתב, וגם שם במענה מטעמם הם הסירו את החסימה, אבל הם לא הודו שמה שהם עשו היה לא בסדר, זה היה מעין מלפני משורת הדין כזו, ואנחנו עכשיו בודקים מה...
הם אוהבים את הלפני משורת הדין הזה, כי אז זה לא יוצר תקדים לא מבחינת הפעילות שלהם, ולא במשפטי.
גם זה נכון, וגם, שוב, אם אני חוזרת לשיח מה שדיברנו קודם על האפקט המצנן של תביעות השתקה, פה לאדם פרטי לקחת על עצמו לנהל הליך מול פייסבוק, זה חתיכת דבר, זה סכנה לקבל אחר כך הוצאות, זה הליך שאתה לא יודע איזה השלכות, אם אתה עכשיו יש לך חשבון בפייסבוק, אתה עובד, פייסבוק הוא כלי עבודה מרכזי שלך. אתה לא יודע
איך הם... אפשר להשוות את זה לזה שינתקו לך את הטלפון.
נכון. ואתה לא יודע איך הם... אני פה שוב, אני לא יודעת מה נכון או מה לא נכון, אבל לאבילן, לדוגמה, הרי טוען שהם הקטינו באופן משמעותי את התפוצה של העמוד שלו. אני לא יודעת אם זה נכון או לא נכון.
צנזורה אפורה, מה שנקרא, כאשר לא מוחקים לך את הפוסט, אבל פשוט אף אחד לא רואה אותו. הוא קיים שם, אתה יכול לשלוח את הלינק למי שאתה רוצה, אבל החשיפה האורגנית במרכאות, כי אין דבר כזה אורגנית, זה אלגוריתמית.
נכון.
החשיפה האלגוריתמית שלו יורדת.
נכון, וכאן אנחנו בוחנים עוד איך אנחנו ממשיכים את הטיפול בתיק הזה, אבל בשביל לקבל החלטה שהולכים על תביעה משפטית נגד כזה גוף, בן אדם צריך להיות אמיץ ונכון לעמוד בהפחדות.
ואם אני אשאל אותך עכשיו, אוקיי, אז בארצות הברית עכשיו התחיל מאמץ דו-מפלגתי, bipartisan, שזה מאוד מיוחד אצלם, כי אומרים, גם האלה וגם האלה רוצים. אז הם חוקרים את המונופוליזם, את ההגבלים העסקיים, וגם את ההשפעה של חברות הטכנו-מידע הגדולות, גוגל, פייסבוק, אמזון וכולי, על השיח, על התקשורת. כי בעצם, אם רוב האנשים בארצות הברית פעילים בפייסבוק, ושם מתרחש הרבה מהשיח, אם אני נחסם מפייסבוק, אז יש פה פגיעה אמיתית, גם אם לא לפי החוק, כי החוקה לא מבטיחה לי שחברה פרטית תיתן לי את החופש הביטוי הזה, אבל יש פה פגיעה חמורה בחופש הביטוי ובחופש לבצע אינטראקציה עם אנשים, לפרסם את עצמי, להגיד את מה שאני חושב, להשיג עבודה, לנהל חברויות, זה ממש משהו מאוד מהותי בתוך החיים שלנו.
מבחינה משפטית יש פה כמה שאלות מאוד מורכבות. לדוגמה, בארצות הברית כן היה פסק דין של בית המשפט העליון, שפסל חוק של מדינה, שקבע של עברייני מין אסור שיהיה להם חשבון ברשתות חברתיות. והסיבה שבית משפט פסל את החוק, הוא אמר שזה בעצם פגיעה, מה שאתה אמרת, זה פגיעה בחופש הביטוי, בנגישות למידע, שסותרת את התיקון הראשון לחוקה.
ולעברייני מין בארצות הברית, בעולם הפיזי, יש מגבלות מסוימות.
נכון.
זאת אומרת, הם רצו לשכפל את המגבלות האלה לעולם הווירטואלי.
נכון, אז זה באמת פסק דין של בית משפט העליון, אבל הוא נגד המדינה, כלומר, אומר, המדינה לא יכולה לאסור את זה. על האנשים
פייסבוק יכולים אולי לעשור את זה.
נכון, ולגבי פייסבוק, בארצות הברית, שכל החברות האלה הן הרי חברות אמריקאיות, ויהיו אנשים שתומכים בגישה הזאת, שיגידו לא בכדי עם חברות אמריקאיות, כי השוק האמריקאי הוא באמת זה שמאפשר את כל האינוביישן והחדשנות וכל זה. אבל שם לדוגמה, היכולת של החברות האלה לנטר תכנים כפי שהן רוצות, וזה שהן מוגנות בעצם מפני אחריות לתוכן שצד שלישי מעלה על גביהם, זה חלק מחופש הביטוי שלהם, כלומר, חוק שיקבע שהחברות האלה מחויבות להסיר תכנים מסוימים או לאפשר תכנים אחרים, זה בעצם פגיעה לא חוקתית בהם.
כי בארצות הברית לתאגידים יש זכויות. זכויות אדם.
כן, משהו כזה. יש כל מיני, אפשר לדבר על זה בציניות או בציניות, אבל זו התמונה המשפטית בארצות הברית, וכל החברות האלה, כמו שאתה אמרת, הן בעצם חברות אמריקאיות. כלומר, גם החוזה שלנו מול פייסבוק, הוא לא מול פייסבוק ישראל, הוא מול פייסבוק אינק.
כן, אבל כן הייתה פסיקה שהם צריכים לנהל הליכים משפטיים בישראל.
נכון, אבל גם כאן, השאלה לפי איזה דין. רוב התיקי לשון הרע, אז פייסבוק ויתרה על הטענה הזו, והם מתקיימים לפי הדין הישראלי. אבל לכאורה, החוזה שלנו מול פייסבוק, יש בו תנאי שקובע שהדין הוא הדין קליפורניה, ומקום השיפוט הוא מקום קליפורניה. עכשיו, כשאתה אמרת על ההחלטה של בית משפט, זה באמת אותה החלטה שקבע שלא, שהמקום שיפוט יהיה בארץ, אבל הדין יהיה דין קליפורניה. אז בתובנה ייצוגית שהוגשה על ידי יועד בן חמו נגד פייסבוק, נקבע שבעצם התנאי בחוזה שלנו מול פייסבוק שקובע שכל התביעות צריכות להתברר לפי דין קליפורניה בקליפורניה, אז הקביעה שזה יתקיים בקליפורניה זה תנאי מקפח, כלומר חייבים לנהל את זה בארץ.
כדי לא לטרטר אדם לבוא לקליפורניה בדיוק. בשביל לנהל את ההליך המשפטי כאשר נכון. לפייסבוק יש נוכחות בישראל.
בדיוק, למרות, אבל הדין הוא יהיה דין קליפורניה, שזה מכשלה לא קטנה, כי צריך למצוא עורך דין בישראל שמכיר מספיק טוב את דין קליפורניה, וגם ההגנה שיש בארצות הברית באופן כללי לזכות לפרטיות, שזה העיקר של של התובנה הזו, הוא שונה ובהרבה מובנים פחות.
עורך דין דנה יפה, המנחה הקלינית של הקליניקה לזכויות אדם במרחב הסייבר, תפסתי את זה?
בדיוק
של
ככה.
מרכז פדרמן ו...
המרכז לחינוך משפטי קליני.
והמרכז לחינוך משפטי קליני באוניברסיטה העברית. הצלחתי. תודה רבה. תודה רבה לך. איך פונים אליכם אם רוצים להיעזר בכם?
אפשר בשמחה לפנות אלינו או דרך אתר האינטרנט של מרכז פדרמן לחקר הסייבר, יש שם חלק של פעילות הקליניקה, או בדף הפייסבוק של מרכז פדרמן לחקר הסייבר, או של המרכז לחינוך משפטי קליני באוניברסיטה העברית.
תודה רבה לך.
תודה רבה לך.
תודה רבה לך. עוד ממשלה ירדנו מעביר. תודה. אני רוצה להגיד לך, יוסי, אני אומר לך, אתם פשוט לא קולטים.
האזנתם לעוד פודקאסט בהפקת פודקאסטיקו. פודקאסטיקו. פה מפיקים פודקאסטים מעולים. פודקאסטיקו. בשיתוף Urban Place. Upgrade your life's work.